לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום חמישי ט' בשבט, תשע"ח, נעסוק ביומן גם בשבי שמון, הטרגדיה שעברה ליישוב השבוע. נשוחח פה עם דינה ישורון מצחי. דוקטור חגי בן ארצי קורא לציבור הנוער הדתי-לאומי שלא ללכת לקורס קצינים בעקבות הדחת הצוער מהקורס, צוער שסרב לשרת עם צוערת ותוקף את הרמטכ"ל אייזנקוט. נמשיך לעסוק גם בהתבטאות השבוע של יונתן גפן. המזרחן דוד בוקאי אומר על השמאל זו מחלת נפש. גם דודו אלהרר שתקף עוד אנשי שמאל שעשו השוואות בעבר עם השואה. שלומי תמם מחולון, הם דורשים מראש העיר לבטל אירוע שהיה אמור להשתתף בו יונתן גפן, נשמע גם ממנו פרטים. מאיר אינדור על מדיניות האיפה ואיפה, מדוע היועץ המשפטי לממשלה יצא להגנת גלי צהל ויתיר להם להמשיך להשמיע שירים של יונתן גפן, בא בשעה של דבריו של אינדור, היועץ המשפטי לא מגן על פגיעה בחופש הביטוי כשמדובר בלדוגמה מכינה באלי או ברבנים שלא ייפגשו ולא יגיעו לבסיסי צהל. איפה כאן חופש הביטוי, הוא ישאל. חוות הכנסת נורית קורן מוועדה לחקר האמת של ילדי תימן על פתיחת הקברים, האם התעלומה תתחיל לחשף סוף סוף אחרי כל כך הרבה שנים. וסיפורים נוספים מרגשים על שני ילדים שקוראים לציבור לנסות לסייע להם להציל את אבא שהכליות קרסו. והרב יהושע ון דייק, גם משהו משמח לסוף, הגשמים שיורדים ברמת הגולן החקלאים מתחילים לחייך. אז הנה הרבה. הם שובו למנוחות, הילדים אורי ורועי אהרון ליפניק, זיכרונם לברכה, שנהרגו בתאונת הדרכים המחרידה, הלוויה קשה שגם הגיע אליה האב באמבולנס, האב עצמו הפצוע אוהד. אנחנו משוחחים כעת עם דינה ישורון, יושבת ראש צחי של שבי שומרון. שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו באמת לשמוע על האווירה שלכם ביישוב לקראת שבת, בוודאי אווירה קשה, איך אתם נערכים, איך אתם מתארגנים?
אכן, האירוע הזה הוא אירוע מבחינתנו החמור ביותר שעברנו עד כה. היינו עדים לאירועים של פחה, של פעילות חבלנית, היינו עדים גם לתאונות דרכים וגם לחשש של פעילות פחה, אבל אירוע בסדר גודל הזה הציב אותנו בפני הרבה מאוד משימות ועשייה. ומרגע שקיבלנו את ההודעה, שזה היה סמוך מאוד לתאונה, אני קיבלתי הודעה, זה היה ברבע ל-12 בלילה, הספצנו צוות צחי, ובמשך כ-24 שעות ישבנו ופעלנו על מנת לתת מענה לכל המעגלים שקשורים לאסון הנורא הזה. זה אסון של המשפחה, זה אסון של היישוב, זה אסון של השומרון, יש כאן משפחה שצריכה טיפול, יש כאן הלוויה שצריך לארגן, יש כאן קהילה שעוברת עכשיו אירוע מאוד מאוד קשה, יש כאן שני מעגלים, יש כאן את משפחת שירלי ואוהד, שהם הזוג הצעיר לכאורה, עם 5 ילדים, ויש את ההורים של אוהד, שגם גרים בשבי שומרון, והיינו צריכים להתמודד מול המון המון מעגלים בתקופה קצרה, תוך תאום מלא, וכל מי שעשה היה עסוק בעשייה, וכי נראה לי שכל חברי היישוב כמעט היו עסוקים בעשייה, אולי עצם זה נתן לנו ככה את הכוח להתמודד עם האסון הנוראי הזה. פשוט אני חושבת שאנחנו עדיין לא מכירים את עוצמתו.
ומה כעת לקראת שבת? מה הולך להיות ביישוב?
אז היום באמת קיימנו ישיבת הערכה, קודם כל סיכום של מה שהיה ב-24 שעות האחרונות, קצת יותר מ-24 שעות, אבל וציינו באמת לשבח את כל הצוותים, מצוותי החירום והכוננות והמזכירות של היישוב והמועצה האזורית ואגף הרווחה. באמת היו פה המון 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 גורמים שהיו מעורבים מצד אחד, ובאמת זכינו להלוויה שנקראתי להלוויה ממלכתית מבחינת העוצמות והסדר גודל, הייתה מאוד עצובה, אבל היה בה משהו של גודל שעה כזה, שלא נשברים, לא בוכים, אבל ממשיכים הלאה ומתעצמים ומתחזקים, כי יש לנו גם קהילה מדהימה, עם המון המון נכונות, עם המון שותפות. ובשבת אנחנו גם מתכננים די מהרגע להרגע, כי כל פעם הסיטואציה משתנה והמצב משתנה והוא מחייב הערכות אחרת. כרגע אנחנו נערכים
משתנה מבחינת
למשל, כי אם זה אחרת, אם מוהד חוזר לשבת הביתה או לא, אז הערכות היא שנה. כמה אנשים יהיו בשבת? ולמי צריך לדאוג בשבת? כרגע אנחנו נערכים, למשל, הערכות שהייתה היום היא איך נערכים לשלוש תפילות במניין בבית החולים כפר סבא, ומודיעים ומארגנים תורנות גם של ניחום אבלים בבית החולים, שלא תהיה הצפה מצד אחד ומצד שני שעות שלא מגיעים. ואיזה שעות אפשר לבקר?
לכם כרגע את אוהד, את האב. זאת הכוונה. אני אומר, הניחום אבלים לאוהד האב שעדיין בבית החולים בכפר סבא?
אז זה שאמרתי לך, אמרתי לך קודם גם שאין פה בעצם מי שיושב שבעה. יש כאן משפחה גדולה ואין שבעה. אין בית שיושבים בו שבעה שאתה יכול לבוא, לעזור, לנחם. יש את אוהד שיושב בבית החולים ורץ ממיטה למיטה בין ילדיו, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו עוברים לו. אז
תעשי לנו סיכום, האב אוהד הוא עצמו פצוע, ואת אומרת שהוא רץ בין בית חולים.
הוא רץ על כיסא גלגלים כמובן, אומנם בכיסא גלגלים ממיטה אחת אל המיטה אחרת, וגם הוא עצמו זקוק לעזרה.
מה שמם של הילדים שכרגע מאושפזים?
יש את אחיה, הבן הגדול.
בן כמה?
שהוא בן 13, צריך היה לחגוג בר מצווה, להניח תפילין בעוד שבוע או שבועיים, ולחגוג בר מצווה בעוד חודש, שהזמנות כבר יצאו. והתפלות כבר נקנו. עדיין לא לגמרי יציב, הוא בטיפול נמרץ ילדים עדיין.
באיזה בית חולים הם?
כולם מאושפזים בכפר סבא.
כן, ומי הילד השני?
אבל למצב, אבל כבר הוא חזר להכרה לסירוגין.
כן.
יש את שירלי, שהיא כרגע
שירלי
במצב...
שירלי האימא.
שירלי זאת האימא, שהיא במצב הכי קשה, שעדיין מורדמת.
כן.
יכול להיות שהיא מורדמת גם באופן מכוון, אבל בעזרה, אנחנו כן. מקווים שהיא תתעורר ושעולם היא תתעורר למציאות מאוד 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 עצובה ועגומה, וזה קטע שגם היא רגע מאוד מאוד קשה. אבל איך שאני מכירה את שירלי, אישה מדהימה עם יכולות, ואנחנו... היא מוקפת בחברים ובמשפחה ובאנשים שאוהבים אותה, כי היו לה המון קשרים עם כל הגילאים פה ביישוב.
ועוד ילד, נכון? הזכרת עוד ילד אחד.
יש את אלקנה.
כן.
אלקנה זה התינוק. התינוק שבין 5 חודשים, ומצבו מבין כולם הכי טוב, ברוך השם.
מדהים שתינוקות לפעמים דווקא, זה די מדהים הדבר הזה.
כי הפגיעה שלו, יכול להיות שהוא ישב גם בכיסא, ויכול להיות יותר מוגן.
כן.
אבל העוצמה של התאונה... הוא
מצבו יותר טוב, אבל גם עדיין מאושפז.
כן.
אז את אומרת כרגע, נכון לעכשיו, אתם לא יודעים עדיין מה יהיה בשבת, אבל אתם מחכים...
אנחנו קודם כל רוצים, קודם כל תכננו היום שתהיה שבת קהילתית, עם דגש על הקהילה, עם הרבה חיבוק, עם תוזמן לפה איש אישיות, שעדיין לא נתנה את האישור שלה, אבל כן. שתוכל לתת לנו כמה מפגשים במהלך השבת של... חיזוק, אמוני והצבא ו...
כמה אנשים ביישוב אתכם בשווי שמרון?
גרות פה קרוב ל-200 משפחות, יישוב שהוקם בזה 40 שנה.
מה, כולם מתפללים באותו בית כנסת? אני מניח שיש כמה בתי
לא,
כנסת.
לא, יש 5 בתי כנסת בשווי
לא,
שמרון.
לא, כי את אומרת מפגש ותמיכה, אז כולם יקבלו לאותו
מקום. אז קודם כל, תוכננה תפילה משותפת לכל התושבים.
כן.
בבית הכנסת המרכזי. שזה בדרך כלל כשקרה חלילה אסון, אז אנחנו באמת משתדלים ללכת להתכנס, ובתפילה משותפת יש לה הרבה הרבה כוח. אנחנו תכננים עונג שבת משותף גם כן לתושבים, עם איזשהו שיחת חיזוק, ובמהלך השבת גם כן. זה בעצם מה שכרגע אפשר לעשות, זה אם המשפחה פה, אם המשפחה תצטרך את העזרה שלנו, אז יש לנו פה הרבה נשים
המשפחה כשתחזור, שתשתחרר, כמו שהוא
לא, אבל גם המשפחה, גם המשפחה שישנה פה, ההורים, יש גם
ההורים שלו עד את מתכוונת, כן.
כן, אבל אנחנו גם בהם תומכים. גם אותם, גם בהם יש סביבה ממש הרבה תשומת לב לדברים שהם צריכים, שהם בית חולים ויש וכולי, ויש פה. וגם ההורים ששירלי, למרות שהם גרים בגן יבנה, הם מאוד מאוד מוכרים פה בשבי שומרון, מאוד אהובים בשבי שומרון. אחרי הלוויה נשארו פה אתמול וקיבלו המון המון תמיכה מהחברים, כי הם מגיעים לפה לעתים מאוד קרובות והם מאוד אוהבים אותנו, ואנחנו בקשר מאוד מאוד טוב איתם.
כן, טרגדיה קשה מאוד, ואתם כיישוב באמת נערכים לעניין הזה, זה לא פשוט.
הבעיה, נכון, אבל הבעיה היא באמת שמה שמאוד עצוב בסיפור הזה, שאולי אפשר היה למנוע את זה. כי התיאור של התאונה אומר שהרכב, זאת אומרת, לפי הדיווח ולפי הניתוח של התאונה, מדובר ברכב ערבי. קודם כל הנסיעה שלהם, באמת ידועה לשמצה, הנה עכשיו קיבלתי בוואטסאפ עוד תמונה, בכביש שיורד מבדואל, איך הרכב הערבי עוקף בפס לבן. וחלק מהכללים שלהם, מותר להם לעקוב בפס לבן. אף אחד לא עוקף, אף אחד לא עוצר, אף אחד לא מעניש, אף אחד לא מחרים את הרכב. למה רכב שעוקף בפס לבן לא מחרימים את הרכב, ושלמים, והוא צריך לשלם כנס, או בכלל להחרים את הרכב בחודש ימים. אין פה בכלל עקיפה, זאת אומרת, יש פה משטרה, אבל אני לא יודעת בדיוק מה היא עוקפת, אם מורידים את העיניים מהפלאפון, אני לא יודעת, באמת. זה דבר אחד. דבר שני, התשתית של הכבישים פה, היא מהתקופה האוטומנית. הטיסה פה בכביש, אני מוכנה לעשות פה סיור מודרך לכל מי שרוצה לבוא לבקר בשומרון. רק הירידה משווי שומרון, שני הצוותים שיש בירידה משווי שומרון, הם סכנת חיים קיומית יומיומית. יומיומית, בכל יום אתה שומע על תאונה בצומת. אבל התאונה בלי נפגעים היא לא תאונה, היא תאונה שהייתה יכולה להיגמר בנפגעים. כאן היה פה שילוב גם של נהג ערבי שנוסע בטירוף, גם נסיעה במהירות, וגם זה שהוא סתם המסלול, זה אף על רכב אחר, והרג לנו פה שני, איך האמא אמרה, שני מאורות גדולים קבעו לנו. ואפשר היה למנוע את זה, אם היו לנו שני, זה מדברת מקומית פה באזור של שבי שומרון, אם היו פה שני כיכרות, אחד בירידה משווי שומרון, כי גם מכיוון שכם, שמי שמגיע, אני לא יודעת אם אתה מכיר פה כוח תזור, מי שמגיע מכיוון שכם וירדים משווי שומרון, הרחבים מגיעים במהירות מטורפת, אפילו לא יכול לראות אותם מאחורי הסיבוב, ומגיעים אליך כבר במהירות, שאתה כבר יצאת לצומת, לא ראית את הרכב כשהוא מגיע.
ואתה אומר שהצמתים גם מסוכנים.
הצמתים מסוכנים, כל יום מים, כל שלושה, יש פה תאונה. עכשיו, זה, מישהו כבר אמר, בואו נגיד גם אלה, כל נסיעה שאנחנו נוסעים בכבישים שלנו. עכשיו, מאחר ויש, גם אין, זה כל כביש פה בשומרון, חוץ מכביש 5, כל הכבישים הם רק עם נתיב אחד לכל כיוון, אין אפשרות לעקוף. אז אין אפשרות לעקוף, אתה יכול לנסוע אחרי מסעית 3/4 שעה. עכשיו, לערבי אין סבלנות לנסוע אחרי המסעית הזאת, אז הוא יעקוף שיירה של 20 מכוניות, ולא מעניין אותו מי יבוא ממול. ואין לך מה לעשות במצב הזה, כי השוליים הם כל כך מסוכנים, שאתה לא יכול אפילו לסעות לשוליים.
הם כנראה פחות חוששים מהמוות, אולי.
כן, נכון, אני לא צריך להגיד לך על השקפת עולם ועל מנטליות.
הכל מכתוב, מכתוב, כן. באמת קשה מאוד להכיל את האסון הזה. את חושבת שהאם שירלי שתתעורר, היא תבין מה קרה?
היא תיאלץ להבין מה קרה, וזה יהיה מאוד קשה.
אתם כנראה לא תצטרכו לבשר לה, אני מתאר לעצמי שזה האבא יעשה.
גם, אנחנו, גם להורים של אוהד, כשבאנו אליהם והודענו להם שיש הייתה תאונה והמשפחה נפצעה, אמרנו שהתאונה קשה ולא בישרנו להם שום דבר, מרות שהיה לנו את האינפורמציה. אסור, זה לא תפקידנו.
אז מי, זה תפקיד של מי אגב? של הרווחה?
של בית החולים, בבית החולים הגיעו לבית החולים.
בבית החולים, הבנתי. שם יש את המערכת ה... טוב, לפחות אפשר להגיד שבעזרת השם שירלי תתעורר והאב יחזור והם
נכון,
יחזרו
ממש,
ועדיין מסגרת משפחתית ללא שני המאורות האלה, אבל עדיין יש משפחה שזה איזה שהיא...
יש קהילה, קהילה כן. מדהימה, שהיא באמת התגלתה במיטב שבמיטב שבמיטב שלך. אני אומרת את זה ויש לי דמעות בעיניים.
כן. אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים.
אבל יש עוד משהו שנורא נורא חשוב?
כן.
אגיד לך שאני גם מודה לכל היישובים מסביב, עטפו אותנו בכל מה שרק אנחנו צריכים. זאת אומרת, בהצעות של כל בקשה הכי קטנה שמוכנים לעזרתנו.
כמו מה לדוגמה?
אתמול היינו במקום הזה שרצה להגיש עזרה לחוות גלעד, כן? והיום אנחנו במקום האחר, אבל הערבות ההדדית הזאת שבין היישובים...
נראה לנו דוגמה לעזרה כזאת ש...
אני לא יודע, היום למשל סתם עזרה קטנה, הגיע משלוח לתוך הבית של שירלי, והניחו לה שם בתוך הבית, למרות שאין שם אף אחד בבית היום, כמובן, פתחו להם את הבית, עוגיות ותה וסוכר מכל הכיוונים. לשבת, יישוב אבני חפץ מציע עוגות למשפחות בשבי שומרון. כל מיני דברים שהם קטנים, אבל עושים את ההבדל הגדול, שאנחנו אוהבים אחד את השני.
כן.
והעזרה הזאת היא זו שעוזרת להתמודד עם באמת אסון, שהוא לא, הוא פשוט באמת עוד לא נתפס, אני חושב, בשום סדר גודל. עכשיו, כמובן שבאמונה הגדולה שלנו, אנחנו נתגבר. היישוב רק התחזק מזה, אבל זה ייקח את הזמן.
ייקח זמן להקל את זה בכלל, כן.
נכון. וכרגע המשפחה פה בעטופה מכל הכיוונים, כדי לעזור להם להתמודד עם האסון, שבסופו של דבר הם חווים אותו, יחוו אותו גם יום יום.
לפעמים גם באמת השכנים והאנשים מסביב הם לא פחות בטראומה מהסיפור הזה.
נכון, ואנחנו גם את זה מנסים להתאר.
לפעמים דווקא מי שבחוץ, הוא גם יש לו התמודדות נפשית אמנם, אבל גם כן התמודדות לא טראומטית, לא פשוטה.
אז בעניין הזה, באמת חלק מהפעילות שלנו כצחי, וזה גם קיבלנו את הישיבות, זה איך אנחנו מחזקים את החוסן הקהילתי, ומה אנחנו עושים לטובת זה. למשל, היום, הערב הולכת להיות הפרשת חלב, והפיצו שיהיה בכל הארץ, אז כבר יצא הודעה בכיוון הזה.
הפרשת חלה שבעצם סגולה...
התפללו לרפואתה.
לרפואתה של שירלי.
לרפואת הילדים ושירלי, כן. כל המשפחה.
כן. שזה בשבי שמרון.
יהיה בשבי שמרון, וכבר התפרסם שיהיה בכל מיני מוקדים בארץ. מישהו לוקח יוזמה ומקדם אותו. סתם דוגמה, כן? אבל הנוער, גם במהלך כל היום, אתמול, היו פה פעילויות קהילתיות, גם לנוער, גם לקבוצה של... אורי, הבת, שהייתה אמורה לחגוג בת מצווה כיתתית בשבוע הבא בבית הספר, הכינו תחפושות, תלבשות, הצגה וכל זה, ואין ילדה ואין מסיבה. מה אתה אומר לכיתה שלמה של בנות, כיתה ו' בנות בבית הספר שבי שמרון? אז התלווה לפה צוות של פסיכולוגים, וישבו איתם בבוקר, וישבו איתם גם אחר הצהריים, וזיהו אירועים חריגים. יש פה דגשים והתייחסות לכל אחד מהמרכיבים בקהילה, ובהתאם גם נבנו תוכניות. אם זה בתלמוד תורה ואמירת תהילים, ובכל מיני דברים שמתאימים גם לאוכלוסייה.
טוב, אנחנו נודה לך על הדברים, נאחל לכם שיהיה לכם שבת שלום ונחמה,
אמן,
נחמה לכולם, בוודאי למשפחה שתצא מבית החולים תברי ותחזור להיות משפחה בעזרת השם.
כולנו מתפללים לזה ממש, ואיך אני מכירה את שירלי, היא תתחזק ונעזור לכולנו גם להתגבר.
נודה לך על הדברים, דינה ישורון, יושבת ראש צחי של שבי שומרון, תודה רבה לך, ושיהיה נחמה אמיתית.
אמן, אמן.
תודה רבה. אתמול התפרסם בחדשות הערב בכאן 11 על צוער בקורס צינים בבה"ד 1 שהודח לאחר שסירב לבצע משימה ביחד עם צוערת. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם דוקטור חגי בן ארצי, מרצה באוניברסיטת בר אילן, שלום לך.
שלום, שלום.
אז רצינו ככה לשמוע את תגובתך לעניין הזה.
אני מרגיש שיש לי זכות מוסרית להגיב, בין השאר בגלל שהייתי לפני הרבה שנים אחרי מלחמת יום כיפור, הקצין הדתי הראשון בוגר ישיבת הסדר, זאת זכות מיוחדת שזכיתי בה, ואחר כך כמורה וכמחנך חינכתי מאות רבות של תלמידים, שרבים מהם הלכו לקורס קצינים. כבר לפני כשנתיים עם פרסום, כשנה וחצי, עם פרסום פקודת השירות המשותף, הבאתי מחאה על כך שפקודת השירות המשותף פוגעת בזכות הבסיסית של חיילים ובעיקר קצינים דתיים ובעיקר בבת אחד לשרת בהתאם לאמונתם, בהתאם לערכים שיחונכו להורם, בהתאם לתורה ולהלכה. זו זכות בסיסית של חייל וקצין דתי. מאז נערכו כידוע הרבה מאוד פגישות עם הרמטכ"ל ודיונים ותיקונים ושינויים כאלה ואחרים בפקודת השירות המשותף, אבל מתברר שהנה, וזאת ממש רק מאתמול הוכחה שבעצם לא מדובר באיזה כשל נקודתי, באיזושהי טעות שמתקנים אותה, אלא במערכת שלא מסוגלת לתקן את עצמה. אני אפילו הייתי מגדיר את זה מערכת שהציבה לעצמה כמטרה וכיד לחנך את החייל הדתי ובמיוחד את הקצין הדתי. אני הזדעזעתי מזה, כי מדובר אחרי כל כך הרבה פגישות, והנה הרמטכ"ל אישר הדחה של צוער שסרב, שהעילה העיקרית להדחתו, כפי שמופיע בכתבה, אין לי אלא להסתמך על הכתבה, העילה העיקרית זה לא שהוא קשל באיזשהו מבחן, אלא כי הוא סרב לבצע משימה עם צוערת, וזה נגד, בהחלט נגד הרצון שהוא הביע להיות ביחידה ובצוות מגדרי ולפעול ולהתאמן רק עם בנים, והנה מדיחים אותו. כלומר, הצבא מעדיף את השירות המשותף על פני קצין דתי שהיה יכול להיות קצין מצטיין, רק בגלל שהוא סרב להתאמן ולבצע משימות עם צוערת. אני הזדעזעתי מזה. אני חייב להגיד, הרבה יותר מאשר לפני שנה וחצי, כי לפני שנה וחצי, באמת כשפורסמה פקודת השירות המשותף, אפשר היה להגיד שהייתה אי הבנה, והנה אנחנו אחרי שנה וחצי של דיונים ומחאות, ומסתבר ששום דבר לא עוזר. כנראה הרמטכ"ל רואה את זה כעניין מערכתי, מסתבר שהרמטכ"ל אישר, הוא נותן את הרוח הגבית להדחה כזאת, כיעד לכפות על הקצינים הדתיים, על הצוערים הדתיים, לכפות את השירות המשותף, משימות עם בנות, אימונים עם בנות, ואני אין לי ברירה אלא לחזור ולקרוא. אני קודם כל אומר ש כנראה בעניין הזה, כנראה צודק הרב שמואל אליהו, שטוען שהרמטכ"ל מכשיל את צה"ל, שהרמטכ"ל פועל באופן שיטתי נגד הציבור הדתי ונגד החיילים הדתיים. כנראה הוא צודק, אני מניח שהוא בדק את הדברים יותר מקרוב, אבל אני הייתי מוסיף עוד משהו שנדמה לי שהרב אליהו לא אמר, וזה שכל עוד המצב הזה נמשך וכל עוד צוערים דתיים בבה"ד 1 מודחים על רקע של סירוב להתאמן עם בנות ולבצע משימות עם בנות, אין לנו ברירה אלא לשוב ולקרוא לנוער הדתי. אני אומר את זה שוב פעם, כי אני במשך שנים קראתי למאות התלמידים שלי, תלכו לקורס קצינים, תובילו, תנהיגו. אין לנו ברירה אלא לצערי לקרוא לנוער הדתי שיש לו מצפון ורוצה להישאר נאמן לערכים של התורה ושל ההלכה. כל עוד הרמטכ"ל הזה עומד בראש צה"ל, כל עוד גדי איזנקוט עומד בראש צה"ל, אין לנו ברירה אלא להימנע מללכת לקורס קצינים. אני אומר את זה בכאב, אני אומר את זה בצער, כי במשך עשרות שנים חינכתי להפך, ללכת לקורס קצינים. אחד מטובי תלמידיי הוא סגן אלוף עמנואל מורנו, השם ייקום דמו, וקצינים אחרים שפועלים בצה"ל, שיבדלו לחיים ארוכים. אז אני אומר משהו שהוא נגד כל מה שחינכתי במשך עשרות שנים, אבל אין ברירה. מסתבר ששום דבר לא עוזר, והצבא עקבי ונחוש לחנך מחדש את החיילים הדתיים, לחנך מחדש את הקצינים הדתיים, וכל עוד זה המצב, וכל עוד בראש הצבא עומדת ההנהגה הנוכחית, בעיקר הרמטכ"ל, שהוא כנראה נותן את הכיוון הפמיניסטי הזה, עם כל מה ש... עם הכפייה ש... ש... שמלווה את האידיאולוגיה הזאת, אין לנו ברירה, אלא להגיד, ואני לא במעמד של... של רבנים, שהם תלמידים, אני בסך הכל מורה, מחנך, מרצה, שבמשך שנים מטיף ומטיף ללכת לקורס קצינים, קשה לי להגיד את זה, אבל אנחנו בשלב הזה צריכים להימנע ולחכות לימים טובים יותר, מפקד, רמטכ"ל אחר, שבאמת ההידברות שלו עם הציבור הדתי לא תהיה רק מן השפה ולחוץ, ולא רק יעשה הצגות, אלא באמת ישנה את כל המדיניות של צה"ל, וחייל דתי ובמיוחד צוער דתי בבה"ד 1, אנחנו שומעים על עשרות תלונות, בעיקר מבה"ד 1, שצוער דתי יוכל להגיע לשם ולעשות את כל המסלול, בלי שזה יפגע בערכים, באמונה, בהלכה, וזאת המטרה בסופו של דבר, להוציא, לא להוציא בנים קצינים שמתאמנים עם בנות, אלא להוציא קצינים טובים, להוציא קצינים מסורים, וכל עוד המצב הזה לא מתאפשר, אין לנו מה לחפש שם, אין לנו מה לחפש שם, ובכאב גדול אני אומר את הדברים האלה.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, דברים באמת כדורבנות, כמו שאומרים, דוקטור חגי בן ארצי, נודה לך על הדברים, תודה רבה לך.
תודה גם לכם, שנשמע בעזרת השם רק בשורות טובות.
אמן, אמן, תודה. אנחנו ממשיכים לעסוק בסערת יונתן גפן, ובעקבותיה סערת גידי גוב ושוט, עם המזרחן דוקטור דוד בוקאי, שלום לך.
בוקר טוב.
אז הכל התחיל מ... יונתן גפן, ואיך אומרים, שערה גוררת שערה והתבטאויות שונות. איך אתה רואה את כל הפרשה הזאת?
תראה, צריך לראות את זה במסגרת הרבה יותר רחבה. מפעם לפעם צץ איזה טמבל, אידיוט שרוצה פרסומת, והוא עושה את זה, הוא יודע לעשות את זה נכון דרך אמירות שהן באמת נאציות לכל דבר ועניין. מי שמשווה בין זו לזו, בין זה לזה, זה פשוט חולה נפש. תצריך לרעיון של ברל כצנלסון, למאמר של ברל כצנלסון בעיתון דבר מ-1 במאי 1935, בו הוא מדבר על המופרעות של השמאל, וזה נמשך עד 2018. השמאל זה מחלת נפש, חלקם הגדול, אנשים חולי נפש ממש, אנשים שהם רק רוצים פרסום, וראויים לך. עכשיו, המשפחה הזאת, הוא בא ממשפחה מאוד ידועה, ואני בקורסים
מי
שלי
זה הוא?
מדבר...
מי זה הוא?
גפן.
אוקיי.
אני מדבר הרבה על משה דיין, האדם שרק באותה החלטה מ-1967 בנוגע להר הבית, לא בכייה לדורות, זה בכייה לעם ישראל עד קץ כל היקום, על מה שהוא עשה בהחלטה שלו על הר הבית, להעביר את האחריות ל... לשר האוקף הירדני, וכלה בבניו מערכת של אנשים באמת חולים, מסוממים, אנשים שהם לא ראויים אפילו להתייחסות, והשמאל הישראלי פשוט מחכה לזה. יכול להיות שיש להם שירים יפים, אני לא מתייחס לשירים יפים, אתה יודע, יש הרבה אומנים שהיו משוגעים לכל דבר ועניין, והייתה להם אומנות יפה, ציורים או פסלים, אין זאת אומרת שהם לא היו מופרעים, אבל אני עושה את ההפרדה מאוד ברורה, אדם לא יכול להתבטא בצורה כזאת, ומי שמתבטא בצורה כזאת, מקומו בכלא. הבעיה איננה הדיונים שלנו, גם הרעיון שלי, וגם דיונים אחרים שנעשו. הבעיה היא שאחד כזה צריך למצוא את הסיפים הנכונים, צריך להיכנס לכלא. אלה אמירות מסוג שלא יאמרו במדינה דמוקרטית מסודרת. עכשיו, שים לב מה קורה. החברים שלו בשמאל הם מצקצקים בלשונם ומגלגלים עיניהם לאיזשהו כיוון מופרע ואומרים נכון זה צורם את האוזניים, אני מאוד אוהב את הביטוי הזה, צורם את האוזניים, אלה אמירות נאציות, לא צורם את האוזניים. וממשיכים אחר כך להשמיע את השירים שלו, וממשיכים לדבר. וזו בדיוק השיטה, צריך להבין את השיטה של השמאל. אני למדתי אותה לפני הרבה עשרות שנים כשהיא עם תנועת מצפן. אתה צריך לעורר מהומה. וככל שאתה מעורר מהומה, אתה מביא את המסר של התנועה, אותה מצפן, או של השמאל בכלל, תביא את המסר לסדר היום. וזו השיטה. עכשיו מדברים עליו, ועוד ייצור, גידי גוף פתאום, אוכל פיגולים, מדבר עליו. והדבר הזה הוא...
הוא דווקא תקף את ליברמן. אמר שזה עלייה רוסית.
אני, כן, כן, כמובן.
קצת בכיוון אחר.
כמובן, לא, זה לא בכיוון, זה בדיוק אותו כיוון. הדבר העיקרי זה הגלים שהם יוצרים. מישהו זורק משהו, אני מכיר את זה בשמאל באוניברסיטה, מישהו כותב משהו, ישר אחד עונה לו, ישר וטוב לב, שחושב שיכול לתקן אותו, ואז 20 אחרים מחבריו של אותו מישהו מצטרפים לזה, וככל שהמהומה יותר גדולה, ככה הם נהנים יותר. עכשיו,
אגב,
מי שלא שמע על אדון גפן...
אגב, יונתן גפן נראה לי שהוא לא ממש הזכיר ישירות את הנושא של השואה, נכון? אלא
לא,
יעשה השוואה בין אותה נערה...
לא, הוא נתן, אבל לא, אבל הוא השווה את הייצור הנהלך הזה שצריכה להיות, הייתה לי מזמן להיות בכלא, לכמה וכמה
דמויות
נשים, ולכמה וכמה גיבורים, באמת, הרי זה בלתי נסבל. עכשיו, הם באמת רוצים תשומת לב, אנשים חולים, רוצים תשומת לב, מזמן לא דיברו בהם, מזמן לא עסקו בהם, אנשים חולים. היום הגענו, את יודע מה, אני יכול לקחת אותך אפילו קדימה למפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, ראה מה קרה לה. זו אותה מפלגה שהיהודים 80-90% תמכו בה. היום המפלגה הזאת נמצאת בשמאל המופרע ביותר, עם פעולות שאתה פשוט לא יכול להבין. זה מה שקורה כאשר הם, האנשים האלה, הקבוצה הזאת,
מאבדים את השלטון.
לא בשלטון. ואז הם עושים הכל. עכשיו, מה שגם אני עכשיו מצטער, גם כי גם מה שאני אומר, נותן לו פרסומת, כי דוברים בו ועוסקים בו ומזכירים אותו, וזה בדיוק מה שהם רוצים.
כן. טוב, המזרחן דוקטור דוד בוקראי, תודה רבה לך על הדברים.
יום טוב.
תודה. שבוע סוער עבר על כוחותינו, גם הסיפור שהתחיל עם יונתן גפן, ולאחר מכן גידי גרוב על הרוסים והליברמן, וגם בתוך כך שיחה מפתיעה ברדיו 103 FM אל דודו אל הרר, שם נאמרה אמירה, על עמוס עוז, אמירה קשה. אנחנו משוחחים עכשיו עם דודו אלהרר, שחקן המוזיקאי והמפיק. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז רצינו ככה לשמוע אצלנו, איך אתה בעצם מקשר את כל העניין, איך הגעת בכלל לעמוס עוז מיונתן גפן, מה הסיפור כאן עם מה ש...
לא, פשוט נשאלתי על דבר שכתבתי לפני 6 שנים, שזה אותו נושא, זאת אומרת, כל האנשים האלה בשמאל שמרגישים חופש מוחלט להשמיץ כל דבר עם סמלים נאציים, זה מוציא אותי מדעתי, ואז יום אחד החלטתי שאני עונה להם על זה. זה מתחיל עם זה שישעיהו ליבוביץ' שאמר על יודו נאצים. עד כך שולמית אלוני שהתנפלה על החרדים ואמרה שהם הזוועה נאצית, הם יונקים, הם הזוועה נאצית. אחר כך האלוף שלמה גזית שאמר שהכיפות הסרוגות מזכירות לו את הצלב קרס על השרבולים של הנאצים. אחר כך פרופסור צימרמן אמר על ילדי חברון שהם נוער היטלר. וזה הגיע לזה שעמוס עוז יושב בסבתא וקורא לנוער גבעות נאו-נאצים. עכשיו, זה מוציא אותי מדעתי, זה פשוט, הם לא מבינים איזה נזק הם עושים. לפני 6 שנים היה איזה פעיל שמאל משורר בשם מזרחי, משהו, שהוא פרסם בפייסבוק תמונה של סגן אלוף בצהל עם צלב קרס על המסך שלו. אז פעם אחת החלטתי שאני עונה להם, ואני אומר להם, כל מי שמשתמש במונחים נאצים, בסמלים נאצים, ראוי לו לטעום קצת נאציזם על הבשר שלו כדי שיבין על מה מדובר. אי אפשר יותר. אז
זה כאילו מה שאמרת על עמוס עוז, שתשמח לשבת על גג בטרבלינקה לראות את עמוס עוז מתפוגג באשן, עם הציטוט הזה נכון, אז זה הכוונה?
כן, אם הוא מרשה לעצמו לקרוא לנוער הגבעות נאו-נאצים, אז אולי הוא לא יודע מה זה נאו-נאצים, אולי הוא לא יודע מה זה נאצים. זה דבר נורא להגיד. עכשיו, הדבר מתפרסם בכל העולם, בכל העולם לא יודעים בדיוק מה זה נוער הגבעות, או נוער העמקים, או נוער הפרדסים. הם שומעים, סופר ישראלי מוכר, אומר על יהודים שהם נאצים. זה מה שמתקבל.
אבל על יונתן גפן אתה כועס פחות, אולי בגלל שהוא מוזיקאי או יותר קרוב ללבך, או לא, לא קשור הוא, לעניין?
אני לא שמעתי אותו אומר משהו על הנאצים, הוא שם טיפה שהוא...
שבא לאותה נערה.
כן, נו באמת.
אתה אומר, ברמת, בדרגת החומה, יונתן גפן זה פחות מעמוס עוז, אם אתה מדרג את העניינים.
בוודאי, בוודאי. הוא התעסק עם איזו השוואה של איזו פרחחית אחת פרובוקטורית. למה? לכאן הסנש, וזה, לאן הפרנק.
אגב, במסגרת שירה או שירים, יכולים לפעמים לעשות משחקים כאלה, גם אם הם לא לגמרי... מדע מדויק, או שאפשר להתייחס בסלחנות לדברים כאלה? כשמדובר במי שכותב שירה?
אבל הוא לא כתב שיר, זה היה
התבטאות. זה היה, הוא צודק, זה היה התבטאות ברשת החברתית, נכון. אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, דודו אלהרר, השחקן המוזיקאי והמפיק. תודה רבה לך על הדברים, ויום טוב.
יום טוב, ביי.
מחאה גם בחולון. נגד אירוע בהשתתפותו של יונתן גפן, זה מתוכנן בעוד מספר חודשים, אבל כבר כעת קוראים לביטול האירוע. שלום לשלומי תמם, יושב ראש הבית היהודי בחולון.
בוקר טוב ושלום רם.
בוקר טוב, אז ספר לנו על מה מדובר, על איזה אירוע מדובר.
כמידי שנה יש פסטיבל זמר בחולון, אירוע שמביאים זמרים, מביאים אומנים, אירוע ש... נמשך כמה ימים, ואחד המופעים שם זה מופע של יונתן גפן בעצמו, שהוא מגיע ומופיע במקום.
מתי זה מתוכנן להיות?
זה מתוכנן בחודש אפריל, זה אמור להיות בתיאטרון חולון, שזה גם למעשה בית יד לבנים בחולון.
אז למי פניתם?
אני פניתי בקריאה גם ליושב ראש ארגון יד לבנים הארצי, פניתי בפנייה גם
לחולון. לא שמענו את המשפט האחרון, פנית גם למי?
אני אומר, פניתי גם לראש עיריית חולון, פניתי גם לחברי מועצה שיסייעו לנו לבטל את האירוע הזה, וכמובן גם בפורומים של עיריית חולון ובפייסבוק שיש עשרות תושבים שמזדהים עם הקריאה.
אז אתה מרגיש את עצמך כיושב ראש הבית היהודי, אתה חושב שבאמת יונתן גפן לא ראוי להשמיע את ה... לא ראוי לבוא להופעה, לא ראוי לו להופיע בחולון?
אני חושב א', בלי שום קשר באמת ל... ימין, שמאל, דתיים, חילונים או כל מגזר אחר. ועוד פעם, תוך כדי מתן כבוד לחופש הביטוי, אנחנו נותנים כבוד לחופש הביטוי, אבל יש גבול. לא יכול להיות אדם שמשווה בין מחבלת, בת למשפחה של מחבלים עם דם על הידיים, שמשווה אותה לחנה סנש, או משווה אותה לאנה פרנק. הרי אנחנו כולנו... אנה פרנק וחנה סנש הם סמלים. אנה פרנק וחנה סנש הם גיבורות. אנה פרנק נרצחה בשואה על ידי נאצים. אז מה, במילים אחרות הוא משווה את חיילי צהל שנמצאים שם, הוא עושה השוואה בינם לבין אותם נאצים שרצחו ילדה יהודיה, על עצם היותה יהודיה, פשוט מקומם. לא ראוי שאדם כזה, עם כל הרפרטואר שיש לו, עם כל הכבוד של השירים והכישרון הגדול, אחרי התבטאות כזו, לא ראוי שהוא יגיע להופיע פה בעיר חולון.
ואיך אתה חושב שזה ייגמר?
גם זילות, גם זילות של השואה, גם פגיעה בחיילי צה"ל, ומי שמעודד מחבלים, שישאר בביתו. אין לנו מה לעשות איתו פה בחולון.
ואומרים איך טקסי יום הזיכרון יהיו בלעדיו, שיש לו שירים מאוד, רפרטואר חשוב שחוזר על עצמו בימי הזיכרון, מה, לא ישמיעו את השירים האלה? אתה חושב שזה
אני לא, אני לא אומר לא ישמיעו את השירים, את השירים שלו, אי אפשר למחוק לו את כל השירים שהוא עשה עד היום, אבל אני לא חושב שכרגע הוא ראוי להופיע. אני לא חושב שהוא בעצמו, אני לא יצאתי נגד השירים שלו, יש פה, זה, איך אומרים, זה קריאה שהציבור לא יוכל לעמוד בה, לבקש לבטל לגמרי את השמיעה של שירים שהם שירי ילדות של ליוו את מדינת ישראל. אבל בן אדם שבא, ועוד פעם, זה הגבול מבחינתי בחופש הביטוי, בן אדם שבא בעצמו להופיע פה, אחרי אמירה כזאת, אני לא חושב שראוי לתת לו במה. לא ראוי לבן אדם, לתת במה לבן אדם שיופיע בחולון, על מקום שחדר ליד יש את כל הבית למעשה של נופלי חולון, חיילים שנפלו על קידוש השם והגנת העם והארץ, לא ראוי שבן אדם הזה יופיע פה.
ואת שם יש חיילים, אתה אומר, שנפלו על כיבוש הארץ, על במלחמות ישראל, בתיאטון
נכון.
חולון, זה שם בית יד לבנים, אתה מתכוון.
בית יד לבנים.
כן. אוקיי, אני חושב ש...
אני מקווה שחבר... שבאמת ראש עיריית חולון יגלה מנהיגות, ויבטל את האירוע הזה.
כן.
עדיין לא מאוחר. יבטל את האירוע הזה, בן אדם לא ראוי אמירות כאלו. ושוב אני אומר, אני בעד חופש הביטוי, אני
אגב, זה עוד
לא
כמה חודשים קדימה, זה אומר שיש כבר תוכניה, יודעים מי משתתף.
יודעים מי משתתף, זה עוד מספיק זמן כדי לבטל, זה ארבעה חודשים. מספיק זמן כדי לבטל, ואני מקווה באמת שראש העיר ידלת פה את המנהיגות ויבטל את האירוע, ולא ייתן אכסניה. האירוע הזה גם ממומן על ידי עיריית חולון, זה אירוע פרטי.
כן.
לא ייתן אכסניה לאיש שמשווה בין חיילי צה"ל לנאצים, לאיש שמשווה בין מחבלת לקדושות שנרצחו על עצם היותם יהודים, יהודיות. זה פשוט מקומם, ואני באמת מקווה שראש העיר יתעשת וימנע מהעיר חולון את הבושה הזו.
אוקיי.
ובמידה ולא, אנחנו נהיה שם. אז, כל תושבי חולון.
כן. אז אנחנו בשלב הזה נודה לך על הדברים. שלומי תמם, יושב ראש מפלגת הבית היהודי בחולון. תודה רבה לך.
יום טוב.
יום טוב. על רקע סערת יונתן גפן והשירים שלו וההוראה של שר הביטחון בנוגע לשירים שלו, אנחנו משוחחים כעת עם סגן אלוף במילוי מאיר אינדור. שלום לך.
שלום לך ולמאזיני ערוץ 7.
אז אנחנו מבינים שאתה גם שלחת מכתב בנושא לכל מיני גורמים של משרד הביטחון, ויש לך ככה מה לומר על כל הפרשה הזאת.
זה קבוצת קצינים שהתארגנה, ופנינו ליועץ המשפטי לממשלה עם העתקים לשר ליברמן ולשרת המשפטים, כדי למה שנקרא לרדד קצת את כל גבעות הסערה שהייתה פה, ולברר לעצמנו, לציבור הישראלי, את היחס של לשכת היועץ המשפטי לממשלה בהוראות שהיא מעבירה באופן סלקטיבי בסוגיות שהן אפורות, כלומר לא צבאיות טהורות, כדוגמת הפרשה של המכינה הצבאית באלי והשתיקה של משרד המשפטים, או ההוראה של שר הביטחון לפני שבוע לרבנים לא לקבל אותם במחנות צה"ל, שתיקה משמעותית של היועץ המשפטי לממשלה, והתעוררות מהירה, מהירה מאוד, כאשר השר ליברמן עושה מעשה מקביל, אבל נגד קודש הקודשים של משרד המשפטים, הלא הוא העיתונות או אומנים. והסאגה היא ארוכה, ובמכתב, לרשותך אני יכול לגולל מקרים שהשערות צומרות.
התעוררות שהשר ליברמן מתייחס לאיסור בגלי צהל להשמיע את שיריו של יונתן גפן? לזה אתה מתכוון?
כן, ההתעוררות שלנו היא מהמהירות שבה משרד המשפטים מתערב כאשר ליברמן עושה סנקציה למה שנקרא מוסדות עם התקינות הפוליטית, והשתיקה המוזרה, ואני אוכיח, ואנחנו מוכיחים את זה במכתב, יש לנו סגה ארוכה של התכתבות, אבל ברשותך אני רוצה קודם כל להתייחס לעצם החומרה של יונתן גפן.
לפני זה רק תעדכן אותנו, באמת היועץ המשפטי, אתה אומר, התעורר בסיפור של שר הביטחון והשירים של יונתן גפן בגלי צהל?
אנחנו רואים שהיועץ המשפטי מיהר להודיע לליברמן שהוא לא יכול להתערב ולהורות על תכנים של התחנה, והוא גם, הוא בעצם אומר לו, אתה או כל שרשרת הפיקוד לא מפקדים, ובמקרים כאלה בעצם מה שהוא יוצר איזשהו חיה דו ראשית. מצד אחד גלי צהל מקבל תקציבים ממשרד הביטחון, מצד שני לשר הביטחון וכל שרשרת הפיקוד מתחתיו אין מה להגיד לגלי צהל חוץ משידורים צבאיים. זה אנומליה, אין חיה כזאת בסולם הפיקוד הצבאי. בעולם הפיקוד הצבאי יש אחידות הפיקוד, ופה חבורת המשפטנים יצרה, כפי שאני אומר, חיה דורשית, שבה בעצם מעל מפקד גלי צהל, כן, לפעמים הוא מקבל גם דרגות, אין עליו סולם פיקוד. חוץ מלהגיד לו, תשמע, את המחנה, את החדרים תנקה, ושיהיה לך רסרים טובים.
אתה אומר, זה מדיניות של המשפטנים במקרה הזה, ולא במקרים שאתם פניתם אליהם בעבר.
אכן כך, אכן כך. ואני אגיד, אני אספר פה סיפור לך ולמאזינים. כאשר, הרי אני גם חבר בארגון נפגעי טרור על מגור, ונמצא בתוך הסאגה הזאת מול התיאטרון הערבי בחיפה, אל מדן. ושם הצלחנו להוביל מהלך, אחרי שגילינו את תעשיית ההדרת הטרור, במשרד התרבות לקצץ בתקציבים ולבדוק את כל נושא אל מדן מחדש. מיד עצה רצה דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי, והוציאה מכתב למירי רגב שבה היא אוסרת עליה לבטל תקציבים, וזאת הייתה החלטה אפקטיבית מבחינת התיאטרון, כי מירי רגב נאלצה לבוא ללשכת היועץ המשפטי להסביר את עמדתה, אלא היה ויכוח סוער מאוד, ובסוף היא לא ניצחה. בעצם ניצחה הלשכה, או תיאטרון אל מדן, או הטרור. ועד היום אנחנו נמצאים במאבק משפטי מולם, ועיריית חיפה כתוצאה מאותה הוראה, כך היא אומרת, נאלצה להעביר להם את התקציב. הרי לך התערבות זריזה ומהירה. עובר עכשיו,
דינה זילבר אנחנו... היא גם מטעם היועץ המשפטי לממשלה.
כן, דינה זילבר היא המשנה, והיא בעצם הכהנת הגדולה של הזרם הזה שאומר חופש הדיבור. אבל ראה זה לא פלא, פתאום חופש הדיבור מתקפל כשמדובר באנשים שהם לא תקינים פוליטיים. למור, כאשר הרב לוינשטיין אומר דבר לא בתוך המכינה, בכלל במקום אחר, מיד ליברמן מסיבותיו הוא מודיע שהמכינה, מכינת אלי, שיצרה הרבה מפקדים ולוחמים, תהיה פסולה לתמיכה של משרד הביטחון, עד אשר הוא, כלומר הרב לוינשטיין, יפוטר או לא יהיה במוסד. ואז אנחנו פונים ללשכת היועץ המשפטי לממשלה, על בסיס הסיפור של ההתערבות שלהם המהירה בתיאטרון אל מדן, אומרים, ראו, יש פה מקרה ראי, אנחנו מבקשים כן להתערב ולהורות לשר הביטחון למשוך את ידו מהסנקציות. שתיקה. אחרי זה עוד מכתב, שתיקה. אחרי חצי שנה אנחנו מקבלים מכתב, לא מדינה זילבר, היא העבירה את זה לבכיר אחר במקבילה, שהרי לא, היא כל כך סולדת כנראה מהעמדות שלנו, והוא משיב לנו, מי שכבר הייתה פגישה עם ראשי המכינה, ומי שהייתה פגישה וסוכמו דברים, נתייתרה פנייתכם. הבנתם? כלומר, השכיבו את התלונה שלנו, מסמסו אותה, ואחרי חצי שנה עונים לנו בתשובה לקונית, תשובה שהיא חרפה, שאומרת לנו בעצם, חברים יקרים, ישבנו איתם, הם נכנעו, הם הוציאו את הרב לוינשטיין, זה לא כתוב, זה מה שהיה, הוציאו אותו לחופשה, ובא, וכך נוצר בעצם המשכיות עם, 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 עם אותה מכינה. אני יכול להגיד לך שתשובת ביניים ששמענו, שאפילו אני, שדינה זילבר אמרה לשר, תראה, אתה לא יכול לקצץ תקציבים, אתה יכול לקצץ בתלמידים. אומר לי איש תקציבים, זה נקרא להוריד תקציבים, שאתה אומר להוריד מספר התלמידים, כל תלמיד הרי פירוש. אז אני כבר שם סוגריים למען לא יטעו אתכם הדוברים של לשכת היועץ במשרד המשפטים. הם הצליחו להוריד את מכינת אלי על הברכיים. עד כאן פרק ראשון בסאגה. ועכשיו אנחנו מגיעים לפרק השני. כאשר לפני שבוע אומר הרב אליהו, הרבה של צפת, בעל, אני רוצה לומר דבר שהציבור לא יודע, הוציאו על, על אחד מבניו שהוא בעל פרופיל נמוך, שהוא מסרד בג'וב ביחידת גלי צהל. רק את זה לא סיפר אותו כתב, זה בן כספית, שבתוך המשפחה יש אח, עמיחי אליהו, שצנחן שלחם במלחמת לבנון השנייה, ויש לו עוד אח שריונר, ורב אליהו עצמו היה בצבא. זאת משפחה לוחמת, אבל בהתפלות לאותה משפחה מצאו אחד שהוא בעל פרופיל נמוך, והנה הוא משרת כג'ובניק. נחזור לעצם העניין. ואז אנחנו שומעים שרבנים שתומכים בעמדה של הרב אליהו, באופן כללי על שירות בנות בגדודים מעורבים, מיד שר הביטחון מורה לא להכניס את הרבנים. עכשיו תבינו כמה חומרה יש בעניין. כשמדובר על רב ראשי, הוא בדיוק כמו יועץ משפטי לממשלה. כמו שיועץ משפטי לממשלה מתערב לפעמים בסוגיות של הפרקליטות הצבאית, רב ראשי למדינת ישראל, הרבנות הראשית, הוקמה כדי לתת הוראות לאומיות הלכתיות. זה המהלך הגדול של הרב קוק. ואז באה לך מחלקת משרד המשפטים, ואתה מצפה שתתערב, הרי זה חופש הביטוי, שתיקה. אבל כשהולכים פה על סיפור הרבה יותר חמור ואין להשוות, שיושב לך משורר בעיני עצמו וכותב שיר שבעצם הוא מציב את קציני חיילי צהל כאנשי קפו יותר או נאצים, קצינים נאצים, מפני שהם עומדים מול תמימי, ותמימי היא הרי הלוחמת כמו חנה סנש או כמו אנה פרנק שהתחבא בתוך בתוך בונקר עד שהוא נשלחה לאושוויץ. זה הדיבור בגלי צהל. בא שר הביטחון הפעם בצדק ואומר, את המשורר הזה אסור להשמיע את שיריו, כי יש איזו השפעה חינוכית רעה ולגיטימציה של דבריו. מיד יוצא מכתב מהיועץ המשפטי, לך ולמאזין יספר שהוא העתק הדבק של מכתבי דינה זילבר, כמעט מילה במילה מה שהיא כתבה בעבר, ומודיע שלשר הביטחון אין מילה להגיד בעניין הזה. בעצם בדיוק חלומם של אנשי גלי צהל לקבל כסף מהמדינה ולעשות מה שהם רוצים. ואז מפקד גלגלץ מודיע למפקד העליון, אדוני, אין לך סמכות עליי, אני מצפצף עליך. נו, במילים יותר עדינות, אין לך סמכות עליי. זה דבר לא יעלה על הדעת בסולם הפיקוד הצבאי. עכשיו אנחנו באים ומתערבים. אנחנו אומרים כך, ובזה אנחנו פונים גם ליועץ המשפטי. את האנומליה הזאת של חוסר שוויוניות בפני החוק, אנחנו הולכים לפעול נגדה. לא כהתרסה. אנחנו מדגישים, דווקא בגלל שמירת מעמדו של היועץ המשפטי, שצריך להיות גורם אובייקטיבי שפועל ללא משוא פנים, והוא כל כך נחוץ בימים אלו לשמירת האמון, אנחנו הולכים לייצר מהלכים ציבוריים, משפטיים. יש פה כמה מסלולים. מסלול אחד כמובן בכנסת. יכול להיות שאנחנו נצטרך לעשות תיקוני חקיקה. וקודם כל לעורר את העניין הציבורי. גם שיחתי פה היא באה לעורר את העניין הציבורי. אני אסכם את, את המצב החמור. יהיה סוג של דיקטטורה שיפוטית, אפילו לא שיפוטית, היא תדמיתית, רעיונית, פילוסופית, מה ראוי ומה לא ראוי. אנחנו לא ניתן להפוך את צהל למעבדה שבה גורמים פסבדו-ליברליים יוכלו להאדיר את הטרור, פה יש לי גם כובע נוסף, כיושב ראש על מגור, לתת תמיכה למנובלת מחבלת שמעודדת זריקת אבנים ובקבוקי תבר חיילים ותוקפת אותם, מחמולה ידועה בשם תמימי, להפוך אותה בגלי צהל, התחנה לכל החיילים, דבר לגיטימי, האדרה, מה שעשה הגפן, שבו שיבח אותה. אנחנו לא ניתן, ופה יש לי עוד כובע לצערי, אני בן לניצולי שואה, להפוך את גיבורות המאבק נגד השואה, להפוך אותה, את המחבלת, לדבר שהיא דומה לאותם גיבורי התרבות שעליהם התחנכנו. צהל הוא לא שלהם. משרד המשפטים הוא לא שלהם. הוא של כל העם. ופה אני חושב, אני מבטא כל מי שחש בשבוע האחרון את הגרוטסקיות, שבה מצד אחד יש שתיקה, גם כמובן של, גם וכמובן של התקשורת, שלא רואה שום פסול באיסורים שהטיל שר הביטחון על רבנים שביטו דעה הלכתית, לבין ההתערבות המהירה של משרד המשפטים, שבעצם נטרלה את החלטת שר המשפטים. אני אגיד לך שביוזמה הזאת הופתענו גם מהצטרפות של קצינים חילונים. יש בינינו חבר שהוא אלוף משנה בצבא, משפטן, בעל עבר צבאי מפואר, אדם חילוני, יליד קיבוץ השומר הצעיר. הוא לא דתי, אני לא יודע אם הוא בכלל מאמין במציאות הבורא, אבל הוא רואה בזה חומרה, ואת התחושות האלה אנחנו צריכים לשים על השולחן. והשולחן הוא במישור הציבורי התקשורתי, במישורי החקיקה ובכנסת. זה לא יכול להימשך. לכן ההתארגנות הזאת, אני מקווה שגם אם נשיג חצי, זה יהיה לתיקון עולם.
אנחנו נודה לך על הדברים, סגן אלוף במילואים מאיר אינדור, תודה רבה לך.
שלום.
תודה רבה לך, שלום שלום. משלחת של חברי כנסת, בראשם יושב ראש הכנסת, מבקרת כעת באירופה, ביקרה שבוע ליום השואה הבינלאומי בפרלמנט הבלגי. אנחנו משוחחים עכשיו עם חברת הכנסת נורית קורן מהליכוד, שלום לך.
שלום.
אז את משתתפת בסיור הזה באירופה כעת, את נמצאת שם, ככה קצת רשמים ממה שקורה שם?
כן, אנחנו נמצאים בבריסל בבלגיה, שבה בעצם ביום שלישי הגענו בבוקר, ליושב ראש הייתה פגישה עם מוגריני, שזה מאוד חשוב, הוא דיבר איתה על הפגישה עם אבו מאזן, הרי צריך להגיד שהיושב ראש יצא מפגישה עם פנס, הגיע לפגישה עם מוגריני, שמוגריני פגשה את אבו מאזן. והיה מאוד חשוב שהיושב ראש נתן רשמים של מדינת ישראל בכל מה שקשור לתגובה של אבו מאזן לגבי שיחות השלום,
כן,
וארצות הברית. ואחר כך השתתפנו בטקס שנעשה לראשונה בהיסטוריה בפרלמנט הבלגי לציון יום השואה הבינלאומי. היה טקס מאוד מאוד מרגש, הגיעו ניצולי שואה, היושב ראש נעם פעם ראשונה בפרלמנט הבלגי, יושב ראש ישראלי שגם הוריו ניצולי שואה. אתמול יום רביעי היינו בפרלמנט האירופי, וגם שם צוין היום ברוב של הרבה מאוד נציגים ונציגי הקהילה בכל אירופה, רבנים, היה מאוד מרשים, היה מאוד מאוד מרגש, וזה חשוב על מנת שלא נשכח שעצם השואה שהייתה ונגד כל המכחישים, הנה, העולם גם מציין, גם איתנו את יום השואה הבינלאומי, והחשוב ביותר, לא עוד ושלא יקרה שוב.
ואנחנו רוצים מההתייחסות שלך כי יושבת ראש השדולה לחקר האמת בפרשת ילדי תימן על על החלטה של פרקליטות המדינה השבוע לאפשר ל-17 משפחות יוצאי תימן לפתוח קברים, לעשות בדיקות גנטיות. איך את רואה את העניין הזה?
אז צריך לציין שאני בעצם התחלתי את המאבק שלי מאז שאני חברת כנסת ביחד עם ראש הממשלה לפתוח את הפרוטוקולים. ואחר מכן נאבקתי לפתוח את הוועדה המיוחדת לפרשת העלמותם של ילדי תימן המזרח והבלקן, ובמסגרת הוועדה הגשתי הצעת חוק שמדברת על פתיחת קברים ולקיחת DNA בעקבות כל תעודות הפטירה שהופיעו בתוך החומר החקירה של ועדת כהן קדמי. מה שקרה במקביל, הוגשו תביעות, והיום הפרקליטות בתחילת הדרך סרבה לאשר לפתוח קברים, ויש גם שתי משפחות שכבר סורבו, ובעקבות החוק ובעקבות הדיונים שלי עם פרקליט המדינה, עם אבי ליכט, אני שמחה מאוד שהפרקליטות התרצתה ובאמת סייעה לי לגבש את החוק גם מבחינה משפטית, והיה לי מלחמה מאוד מאוד גדולה עם החרדים בכנסת, עם הרבנים, ואני ביקשתי שוועדת כבוד המת תתכנס ותיתן הנחיות, והצגנו בפניהם, המכון לרפואה משפטית הציג בפניהם איך יעשה תהליך ה-DNA, כי בעצם הדבר החשוב ביותר לפי היהדות שאסור לגעת בקברים. וגם לקיחת ה-DNA ברבנות מאוד מאוד חששו, אבל בסופו של יום הם הבינו שחייבים לעשות את התהליך הזה, ואני שמחה שהפרקליטות השיבה לבית המשפט, שאכן היא מסכימה לפתוח את הקברים, והכל יעשה לפי הצעת החוק שלי, שהיא נמצאת לפני קריאה שנייה ושלישית, וזה יום גדול, זה באמת ציון דרך נוסף.
כן.
שהנה באמת אנחנו הולכים לחקר האמת.
וזה זה אלה שפותחים גברים, אז בעצם הם מגלים נניח אנשים שנהרגו או מתו, הם לא מגלים את אלה שנחטפו, נכון? או עברו למשפחות אחרות שאולי עדיין חיים.
נכון, אז יש כמה סוגיות. יש את הסוגיה שהוועדת כהן קדמי קבעה שהם נפטרו, אז צריך לבדוק אם אכן באמת הם קבורים באותו קבר, כי להזכיר לך, נתי, בני, שבעצם מה שקורה שהמשפחות לא קיבלו את הגופה לידיהם, המשפחות לא קברו אותם, מי שקבר זה חברה קדישה בלעדי ההורים, שלא ניתן להם לא להתפרד ולא להתאבל, ואפילו לא ידעת את הציון של הקבר.
אגב, ולכן, סיבת המוות היא סיבה טבעית לדעתך בחלק מהמקרה?
לא, יש כל מיני סיבות מאוד הזויות. ילדה בת 9 חודשים שינקה, שנפטרה בגלל שהיו לה אבנים בכליות. יש ילדים...
מה הערכה שלכם שמה קרה באמת?
הערכה שלי שאנחנו נמצא אולי חלק מהילדים, ויכול להיות שחלק מהילדים באמת צריך לחפש אותם בתיקי הילדות.
אני אומר לגבי סיבת המוות. האם יש לך הערכה?
סיבת המוות?
כן.
תראה, מה שעד עכשיו טענו, שבאותה תקופה היו הרבה מחלות, היו מחלות פוליו, היה כל מיני זיהומים, ומהם נפטרו הילדים.
הבנתי.
אבל כשאתה קורא את כל התעודות פטירה, אתה מבין שיש גם כל מיני סיבות הזויות שאתה לא יכול... לקבל אותם. למשל, טענו שילדה חלתה בניוון שרירים, שכבר שנתיים היא חולה. ילדה שהגיעה מתימן, מאיפה הם ידעו ששנתיים היא כבר חולה? להרי תיק רפואי בכלל לא מגיע.
אז רצחו אותם?
תראה, יש בחומרים, הרי דיברתי ביוני האחרון על עניין של מחקרים רפואיים שנעשו וניתוחי גופות. במחקרים בפירוש יש לנו בחומרים שאחת מצוות הרופאים בבית חולים בראש העין כתבה מכתב למנהל בית החולים שנתנו לילדים כל מיני תמיסות למרות שהם היו מאוזנים והם לא היו צריכים לקבל שום דבר. הרופאים נתנו את התמיסות למרות שהם ידעו שהם הורגים את הילדים והם המשיכו לתת אותם. אז אתה מבין שבאיזשהו מקום גם נעשו עליהם כל מיני ניסיונות. והילדים נשתרו כתוצאה מכך.
זה יהיה אפשר לגלות בפתיחת קברים, או שזאת לא המטרה כרגע?
המטרה כרגע לדעת של מי שרידי הגופה, וזה הדבר החשוב ביותר כדי לתת תשובות למשפחות. בד בבד, אתמול ביום רביעי, גם מצאנו ילדה מאומצת ואחדנו אותה עם המשפחה שלה, שזה גם הישג גדול לכל הפעילות שלי. וכאן באמת אני רוצה להגיד תודה לחברת My Heritage, שיחד איתי הקימה מאגר DNA שהתחלנו להקים אותו באוגוסט 2015, וורדה פוקס הגיע בין הנבדקים הראשונים לחברת My Heritage, ובעקבות כנסים שאני עושה בכל הארץ, הגיע בספטמבר 2017 אופרה, שהיא בת המשפחה של ורדה פוקס, נתנה דגימה DNA, והייתה לנו התאמה, ואני מאוד מאוד מאושרת שהצלחתי להפגיש, זאת המשפחה השלישית של ילד מאומץ, שהילד המאומץ פוגש אותה. אני מאוד שמחה לעשות את זה.
טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הפרשה הזאת. אנחנו רוצים להודות לך על הדברים. חברת הכנסת נורית קורן, יושבת ראש השדולה לחקר האמת ופרשת ילדי תימן, תודה רבה לך.
תודה גם לך.
תודה. סיפור נוגע ללב, שני ילדים שמנסים להציל את אבא שלהם, שיש לו מחלת כליות קשה. האימא רוצה לתרום כליה, אבל היא לא יכולה, היא בעצמה כרגע מאושפזת. כנראה שיש לה איזושהי אלרגיה לכל הנושא של ההרדמה. הילדים עכשיו מנסים לגייס, להציל את האבא. אנחנו משוחחים עכשיו עם אשלי קמרי, בת 21 מחולון, שלום לך.
שלום.
אז בעצם האבא שלך, יוחנן קמרי, בן 48 צעיר, חלה במחלת כליות, ובעצם האימא דורית ניסתה לתרום את הכליה שלה, קיבלה את כל האישורים, ואז משהו משתבש. באמת סיפור מאוד מאוד נוגע ללב. רצינו ככה שתספרי לנו מה, את כל התהליך, מה שעברתם בימים האחרונים.
בעיקרון אבא שלי היה אדם בריא בהתחלה, אז לא משהו שראינו עליו. לאט לאט המצב הבריאותי שלו הלך והידרדר, היה לו קשה לעשות דברים.
כמה שנים?
3 שנים.
כן, מה הוא עסק ומה הוא עבד?
אבא שלי היה מתווך, ולאחר מכן לצערי הוא לא יכל אפילו לרחוב על האופנוע שיש לו. זה הגיע למצב
מחולון, נכון?
כן.
זה הגיע למצב
זה הגיע למצב שהוא לא יכול להרים שקיות מהסופר, והוא צריך עזר בדברים הכי מינימליים שיש. אני ואחי עד עכשיו היינו עוזרים לו בהכל, עכשיו אחי התגייס, אז רק אני נשארתי בבית. ואמא שלי ניסתה לתרום לו כליה פעמיים.
רגע, שנייה, לפני זה, בעצם את אומרת, היה הידרדרות, ואז גילו שיש לו איזושהי בעיה בכליות?
כן, יש לו אי-ספיקת כליות כרונית, שבעצם האופציה היחידה להציל אותו, להשאיר אותו בחיים, לדאוג שהוא יוכל להיות בכל הדברים המסמכים שיש לנו בחיים, היא על ידי כליה חדשה.
זאת אומרת, מתי הוא הובחן?
לפני 3 שנים.
ומאז הוא עושה מה, אינלציות או?
מאז הוא כל יום הולך לבדיקות, הוא במשטר דיאטות מיוחד, אסור לו לאכול המון המון דברים, וגם אם מותר לו לאכול זה במידה מועטה, ואנחנו מנסים לשמור עליו כמה שיותר, יש ימים מסוימים שאפילו אסור לצאת לו מהבית בגלל המזג אוויר.
והוא בטח גם כן נורא נורא מצוברח מהעניין הזה.
הוא נורא קשה לו עם זה, הוא אבא של הבית, הוא היה מפרנס, הוא לא יכול לפרנס, זה קשה לו.
ואז בעצם החלטתם שהאימא, אימא שלך דורית, תתרום את הכליה שלה, נכון?
נכון.
ומתי זה קרה? לפני כמה זמן קיבלתם את ההחלטה?
בעיקרון את ההחלטה גילינו שכבר יש לו מספר חודשים ספורים. וראינו שהזמן עוזל, ורצינו לשמור עליו בחיים, אתה יודע, זה אבא שלנו, אין לנו עוד אחד כזה כרגע, ואנחנו חייבים לשמור עליו. אמא שלי עשתה את כל הבדיקות, זה סדרת בדיקות שלקחה להם 4 חודשים, 3 חודשים, והם יצאו לדרך.
מתי היא עשתה את הבדיקות?
מתי? התחילה לעשות את התהליך של הבדיקות?
כן.
אני חושבת שבחודשי הקיץ.
באמת לא יכלתם להציג כליה ממקום אחר, אני מבין, מתור כזה או אחר.
לא.
אוקיי, אז היא עברה את הבדיקות ונמצאה מתאימה, אני מבין.
כן, כדי לזרז הכל, ואבא שלי נורא, נורא היה חשוב לו להציל אפילו עוד בן אדם איתו, אז רצינו בהתחלה לעשות הצלבה, זאת אומרת שאמא שלי תתרום למישהו אחר כליה, ומישהו אחר יתרום לאבא שלי כליה. ואז מוצאים עוד בן אדם.
אהה, כן, הבנתי.
ובסוף הדבר הזה נכשל, כי הבחור שאמא שלי הייתה אמורה לתרום לו לקה בדלקת ריאות.
רגע, לא הבנתי למה מיד לא חשבתם שהאמא תתרום לאבא, למה זה צריך להיות ככה דרך מישהו אחר? יש איזה...
כי לאבא שלי היה ממש חשוב להציל עוד בן אדם.
אה, הבנתי, הבנתי, הבנתי. שהיא תתרום למישהו אחר ואז הוא יתרום.
בתמורה, בדיוק.
הבנתי, מעניין, כן.
והבחור שאמא שלי הייתה אמורה לתרום לו לקה יומיים לפני הניתוח בדלקת ריאות. אז אי אפשר היה לנתח אותו. לאחר מכן ההורים שלי נכנסו לניתוח, ועוד לפני שפתחו את אמא שלי, היא...
נכנסו לניתוח כי הוחלט שאמא שלך תתרום ישירות
לה... כן, כן, ישירות לאמא שלי. אמא שלי... איבדה פשוט את הנשימה שלה, היא לא הצליחה לנשום. היא נכנסה למצוקה נשימתית מאוד מאוד קשה, והיו חייבים להפסיק את הניתוח, להעיר אותה, והיא חרבה עליה עולמה כשהיא שמעה שהניתוח לא הצליח. ולמרות הכל, אספנו את עצמנו, והיינו בטיפול נמרץ, השתחררנו, וקבעו לנו תאריך של עוד שבועיים. היא עברה את כל הבדיקות המקיפות שצריך, אמרו לה שהיא יכולה לתרום
שוב. רגע, מתי זה היה הפעם הראשונה שזה נכשל? לפני כמה זמן?
בשמיני לחודש, שביעי לחודש.
זאת אומרת, לפני שבועיים בערך.
נכון.
אוקיי.
וביום שלישי האחרון קבעו להם תאריך נוסף. הפעם הצליחו כבר לפתוח את אמא שלי, ו... ממש דקות ספורות לפני שהם הצליחו להוציא את הכליה, היא נכנסה למצוקה נשימתית חמורה יותר. ובעצם זה גם יותר חמור כי היא פתוחה, היא נכנסה להלם אנפילקטי.
אז מה קורה איתה כעת?
עכשיו היא נמצאת בטיפול נמרץ. היא הייתה מונשמת ומורדמת לכמה ימים. וכעת אני חושבת שהדרך, אתה יודע, באמת לעודד אותה ולעזור לה, לחזור למוטב, זה על ידי זה שאנחנו נטפל בה, בחצי השני שלה, שזה אבא שלי.
עוד פעם, לעזור לה ולחזור למוטב על ידי שמה תטפלו? לא הבנתי.
על ידי שנוכל למצוא לאבא שלי את הכליה, היא תרגיש שהחצי השני שלה מרגיש יותר טוב, אבא שלי הוא החצי השני שלה, הוא משלים אותה.
כן, זאת אומרת, אבל כרגע היא מורדמת?
כרגע היא התעוררה היום.
ומה הרופאים אומרים לגבי המצב שלה?
הרופאים אומרים שהיא תהיה בסדר, אבל היא חייבת מבחינה נפשית גם לעזור לעצמו.
אז אתם בעצם פניתם...
ושהיא כן. היא כבר פשוט פסולה גם לתרומה, כי הם ניסו איתה פעמיים.
הבנתי. אז אתם בעצם פונים אלינו כעת. מה בעצם אתם רוצים? מה הפנייה שלכם ל... לציבור, למי שקורא, מי שמאזין לדברים.
אני אגיד לכם, אני חייבת שמישהו יעזור לנו להציל את אבא שלנו. אנחנו, אין לנו חיים בלעדיו, הוא חלק מאיתנו, ולכו להיבדק, אפשר לפנות אליי לנייד שלי, אפשר לפנות אלינו במייל, בכל דרך אפשרית.
תני לנו את הפרטים באמת.
052 56 400-450 זה הנייד שלי, והמייל שלי זה ashliey@strudelwala.com. ואנחנו באמת נשמח אם מישהו יבוא ויביא לנו את המזל והישוע.
זאת אומרת, את רוצה בעצם שמישהו יתנדב לתרום כליה, כליה, סליחה, לאבא שלך.
נכון, אפשר
לשים כליה. יש איזה נתונים מסוימים, סוג דם או משהו כזה?
בעיקרון הסוג דם של אבא שלי זה AB פלוס, אבל הוא יכול לקבל מכולם. זאת אומרת שברגע שבן אדם מרגיש שהוא רוצה לתרום ולזכות ב... איזשהו מזל מלמעלה ולהציל עוד בן אדם, זה א', מקום מובטח בגן עדן, וב', זה הצלת נפש בישראל.
כן, אני מבין שבדרכים המקובלות של המתנה בתור זה לא אקטואלי, אין אפשרות.
לא, הלוואי והיה לנו מספיק זמן לחכות.
זאת אומרת, הרופאים אמרו שלא נשאר עוד הרבה זמן.
נכון.
כרגע אבא שלך בבית?
כרגע אבא שלי, עם אמא שלי בבית החולים, שזה גם זה סיכון עבורו, אבל כן.
וואו, איזה סיפור לא פשוט הסיפור הזה, שאתם מתמודדים איתו.
כן, אנחנו כל החיים במרוץ, להספיק לסיים את הלימודים, להספיק לסיים את הצבא, להתחתן, כל דבר כדי שבאמת הוא יוכל להיות שם בשבילנו ברגעים האלה, אבל אי אפשר לרוץ אחרי כל כך הרבה דברים. צריך פשוט לדאוג שהוא יוכל להיות שם בדרך אחרת.
אני מבין שגם כן אח שלך התגייס עכשיו ושחררו אותו מהטירונות, נכון?
נכון. הצבא נורא מתחשב בו בנושא הזה. הוא התגייס יומיים לפני הניתוח האחרון של ההורים שלו, הוא התגייס ביום ראשון. גם העומס שהוא חווה הוא לא קל, הוא נכנס למסגרת חדשה. ובנוסף לזה, הראש שלו לא נמצא איתו כרגע, המחשבות שלו והדאגות שלו והברכות שלו נמצאות אצל ההורים שלי. ואתה יודע, אני גם רוצה לתת לו איזה שהם חיים של נער.
לאח שלך.
כן, שהוא לא יתעסק בדברים האלה בגיל שלו.
כן. טוב, מה אנחנו יכולים עוד להוסיף? שמי שיאזין ומעוניין לתרום כליה, כליה לאבא, להציל את האבא, שיפנה אלייך.
שיפנה אליי בכל שעה, בכל מצב. אפילו אפשר גם לנייד של אמא שלי, אני הוא 0522-583-942. כרגע אני נמצאת גם עם הנייד שלה, כי לא במצב שהיא יכולה לדבר, אבל...
טוב, תשמעי, נקווה ש... שאולי הכתבה הזאת תועיל ומישהו מישהו בהחלט יתגייס, יתנדב לעניין הזה.
אני גם מקווה בעזרת השם.
אז אנחנו רוצים להודות לך על הדברים ולאחל גם לאבא שלך כמובן, גם לאמא שלך, לדורית, ליוחנן, קמרי, שיהיה רפואה שלמה. אני מודה לך על הדברים, אשלי קמרי.
תודה רבה.
תודה רבה.
אני מודה לכם. תודה רבה.
רפואה שלמה.
תודה.
וכעת למזג האוויר, לגשמים שיורדים, ברוך השם צריך לומר, שלום לרב יהושע ון דייק, רב היישוב רמת מגשימים.
שלום וברכה.
אז באמת התפללנו הרבה וברוך השם יורדים גשמים, לא יודע אם בכמות המספקת, עוד מעט נשמע ממך, אבל בכל זאת רצינו ככה גם אולי להתחזק וגם אולי לשמוח בעזרתך אם אפשר.
כן, אז יודע שאנחנו שמחים על כל תפילה שנענית. אנחנו כבר למעלה מכמעט חודשיים התפללנו ועננו בורא עולם על הגשמים, ברוך השם בשבוע האחרון נעננו במנה גדולה וקדושה. אנחנו כרגע עומדים כמעט על הממוצע השנתי לחודש זה. זאת אומרת, בעזרת השם, הנה היא המערכת הגשמים הבאה של יום שישי שבת שאמור לרדת בעזרת השם. חקלאים מקווים שאנחנו נגיע לכ-300 מילימטר, שזה בערך הממוצע השנתי של התקופה הזו.
ממוצע שנתי הכוונה עד עכשיו, עד מה שצריך לרדת בחורף טוב.
כן, 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 הולך לפי התאריכים הלועזיים, אז סוף ינואר זה בערך 300. הממוצע היה 600 ברמת הגולן, בדרום רמת הגולן, זה לצערנו בגלל השנים האחרונות של שנות בצורת, אז כל פעם זה יורד, אנחנו עכשיו בממוצע עומדים על 500 פלוס.
500 פלוס מילימטר, רק נדייק עד עכשיו.
לא, הלוואי, הלוואי.
לא, שזה מה שצריך להיות.
כרגע הממוצע השנתי, לצערנו, בגלל שנות הבצורת של 10 שנים
האחרונות. אתה מדבר על הממוצע של העונה עד עכשיו, עד לרגע זה.
לא, כן, דיברתי שהממוצע עד לרגע זה זה 300, כמעט 300, ובזה אנחנו, ברוך השם, החקלאים, איך אומרים, העירו פניהם, מה שנקרא, עד עכשיו היו פנים זועפות ממש, והיו ממש בדאגה. אז באמת, מבחינה הזאת, נתבשרנו בשורות טובות. אבל כיוון שאנחנו כבר שנים רבות של שנות בצורת, ומי התאום הם בגירעון גדול, אז לכן עדיין חסר המון. כלומר, גם אם נגיע לממוצע השנתי, עדיין הבעיה של מי תאום ומי המאגרים, עדיין אנחנו בבעיה, וזה משקף גם על מצב של הכינרת. הכינרת שהיא, כן, המקורות שלה, הם כרגע הם באמת עדיין בסיכון. זהו, אנחנו ברמת הגולן אין מי התפלה, כלומר כל החקלאות הייתה מבוססת על מי גשמים, וכשאין מי גשמים היו לוקחים מים מהכינרת. המים מהכינרת, כיוון שהמפלס כל כך ירד, אז המים היום הם מלוכים יותר, וזה גם כן גורם נזק לחקלאות. באופן פרדוקסלי, המי הגשמים, כן, כלומר תחילת החורף התחילו להשקות במי השקיה של הכינרת, בגלל שלא היו מספיק מי גשמים. המליחות של מי הכינרת יוצרים שהמלח, התפטפת, כלומר זה בא בצורה של השקיה בתפטפת, אז המים חודרים והמלח היה בחוץ, אז הוא פחות הזיק לעצים. כשמגיע גשם, הגשם לא יורד בצורה של תפטפת, אלא לפעמים בצורה רצינית וחזקה, אז היא מחדירה את המלחים לתוך האילנות, וזה גורם לנזקים. אז אנחנו מתפללים שלא נצטרך בכלל השקיה ממי הכינרת, או שבזאת השם גם מפלס הכינרת יעלה בגובה הרצוי, ואז באמת לא יהיה לנו את הבעיה הזאת של המליחות. ולכן עדיין עינינו נשואות לשמיים, עוד הרבה הרבה תפילה, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על מה שיש עד עכשיו, אבל ודאי שהציפייה היא גדולה, ומצפים עוד הרבה הרבה גשמים. המאגרים למשל ברמת הגולן עדיין כמעט ריקים.
איך זה יכול להיות? אם ירד השבוע גשם.
זה יכול להיות מסיבה פשוטה, אני אסביר למה. כי כדי שהמאגרים יהיו מלאים, צריך שהאדמה תהיה ספוגה. הגשמים הראשונים, הם בעצם מספגים לתוך האדמה, ויורדים למי התאום. ברגע שהאדמה ספוגה, ואז מגיע מערכת גשמים נוספת, אז הגשמים כבר אין להם לאן לחלחל, כי האדמה היא ספוגה במים, ואז הם פשוט זורמים בנחלים, ומגיעים למאגרים. כיוון שהרבה זמן היה בצורת, והאדמה הייתה יבשה, אז רוב המים שירדו עד עכשיו, הם חלחלו למי התאום. לכן אנחנו חכים עכשיו לגשמים הנוספים שהם יתחילו למלא את המאגרים, אבל עדיין מי שיסע ברמת הגולן נראה שכרגע המאגרים עדיין ריקים, שהם בעצם המאגרי חקלאות, מה שנקרא במשנה בורות שיחים ומערות, שהם היו נועדים להשקיה גם בקיץ. ולכן אנחנו עוד בהרבה הרבה תפילה, הרבה הרבה תקווה ואמונה בהשם שנזכה לגשמי ברכה.
טוב, אז הנה קצת שמחנו, אבל עדיין אתה אומר יש על מה להתפלל, אבל ברוך השם הקדוש ברוך הוא פותח לנו את השמיים.
כן, אנחנו מתפללים, תראו, אנחנו אפילו עשינו הודעה על הגשמים, כשבא, גמרא אומר, כשיצא חתן לקראת כלה, כשיוצא כמות כזו של גשמים שיש שלוליות ומה שנקרא יוצאים באבורות, אז אנחנו כבר עושים תפילה על הגשמים, אז באמת עשינו תפילת הודעה בשבת לפני כחודש או שלושה שבועות עשינו תפילת הודעה, אבל אין סתירה, יש מה שנקרא אומרים תודה על מה שיש ומצפים לעוד. ככה זה, גם בתפילות זה ככה, אנחנו פוסקים כמו הרב נבנצל שאנחנו מתפללים מעננו על הגשמים כשלא יורד גשם, כשיורד גשם אנחנו מפסיקים, אבל איך שהגשמים מפסיקים אנחנו חוזרים לומר עננו, ומתווים שבזאת השם שנזכה לגשמה, לשנה ברוכה וגשומה יותר מהממוצע, כדי שנוכל למלות את הרזרבות שחסרות עוד, שנוכל למלות את החסכים שחסרים מהשנים הקודמות.
אמן, אמן. אז אנחנו נודה לך על העדכון הזה, הרב יהושע ון דק, רב היישוב רמת מגשימים ברמת הגולן. תודה רבה לך.
תודה רבה, שנזכה לבשורות טובות.
אמן, אמן. תודה.
שלום.